רגע, אני, ואז הוא.
אוקיי, מוכנים? גו.
אתן מאזינות.
ואתם מאזינים.
לכאן כל יבנה הסקטים.
פודקאסטים. ושתהיה לכם ולכן האזנה מעולה.
היי, אני מורן וכאן איתי שלי.
היי מורן, איך עברה עלייך השנה?
עברה עליי שנה מטורפת, עם הרבה עליות ומורדות. ואחת, איך עברה עלייך שנת 2025?
עברה עליי שנה מעולה, ואני מתרגשת לסכם אותה ביחד איתך.
נכון, אנחנו באמת בתוכנית של סיכום שנה, ויש לנו המון נושאים מעניינים היום.
נדבר על החטופים שנהפכו לסליפס, על בית בני, ועל אירועי הספורט הגדולים של השנה, וגם נבחר את אנשי השנה של תלמידי רדיו קול יבני.
אבל נתחיל עם הטרנדים הכי חזקים בטיקטוק ובתחום האוכל.
וואי, כבר נהייתי רעבה.
יאללה, סוגרים שנה בכל יבנה, מסכמים את 2025, שתהיה לכם מאזנה נעימה.
יאללה חבר'ה, סוגרים.
יאללה חברים, סוגרים.
סוגרים שנה. תלמידי הרדיו של כל יבנה סוגרים את שנת 2025 עם כל מה שהיה מעניין בשנה החולפת.
יאללה, נגמר הכל, סוגרים.
היי, אני רותם.
היי, אני בר. ואלה חמשת המאכלים הטרנדים ביותר בטיקטוק 2025 בחמש דקות.
מספר 5, פרנוי.
פטל קפוא מצופה בשוקולד חלב או מריר. הפך מהר מאוד לטרנד ישראלי מקומי, למרות שמקורו ארגנטיני, והתפוצץ בטיקטוק. פשוט לא ניתן להשיג אותו בשום מקום. מדובר בקופסת קרטון עגולה, לא גדולה בכלל, שמחירה נע בין 25 ל-45 שקלים ל-150 גרם. שזה כאילו כלום, סבבה? עורר שיח גדול ולא בהכרח חיובי בהקשר לקשרות המוצר. חלק מחשיבים אותו כשר וחלק טוענים שבגלל שהפטל הכפול לא נשטף לפני שטובלים אותו, משהו כזה יכולות להיכנס אליו תולעים. מה שהופך אותו ללא כשר ואפילו קצת מגיל. הטרנד נרגע בחודשים האחרונים ועכשיו כבר ניתן להשיג את הפטל בחנויות. בחודשיים האחרונים, רשת הגלידריות לג'נדה חברה למותג ויצרה איתם גלידת פרנוי ממותגת. שגם היא כמובן כבשה את הטיקטוק. היא נשלחה בהמון חבילות הפצה ליוצרי תוכן שונים שבאמת הביאו קהל לנסות את הגלידות.
האמת שרק הטרנד יצא, אני לא הבנתי כל כך מה ההייפ, אני לא אחת שאוהבת פירות עם שוקולד, גם לא את כל התות עם השוקולד, אבל חברה שלי פשוט הכריחה אותי לנסות את זה, ושניסיתי, כאילו באמת זה היה אלוהים מבחינתי, כאילו באמת אין לי מה להגיד.
וואי, אז האמת שאני... כאילו אני ממש ממש אוהבת תותים מצופים בשוקולד, ופטל, בתור פרי גם אני לא כזה אוהבת פטל, תותים אני כן אוהבת, ולא יודעת, אני גם לא ניסיתי, כי לא הבנתי על מה הייפ, וכשכן ניסיתי, התמכרתי איזו תקופה, אבל בגלל שאני לא אוהבת פטל, אז היה לי כזה מוזר, ופשוט מצאתי תותים מצופים בשוקולד, אז עברתי לזה.
כן, אבל
אפשר לסכם שאנחנו מבינות על מה הייפ.
מספר 4, שוקולד דובאי.
איך בכלל מתחילים לתאר מה זה הדבר הזה? מאז שאנחנו הישראלים גילינו את דובאי, חוץ מהטכנולוגיה המתקדמת ומהבתים והאטרקציות המפוארות, דבר אחד בלט יותר מהכל, השוקולד. מדובר בשוקולד חלב שממולא בשערות כדעיף מצופות בקרם פיסטוק מושחת. מאז כניסתו לתודעה, התפוצץ בטיקטוק והפך לטרנד בלתי מושג שכולם חייבים לנסות. זיהו את הפוטנציאל והביאו אותו לארץ, כנראה שלא ציפו לכמות כזאת של התלהבות כי היה מחסור במלאי ומחיריו עלו בהתאם. הטרנד התפתח למגוון מוצרים ממותגים כשוקולד דובאי, אם זה קינוחים שונים, גלידות, ארטיקים ועוד המון סוגים של ממתקים.
וואי, האמת שאני לא אוהבת פיסטוק בכלל, אני גם לא אוהבת שוקולד דובאי, פשוט לא.
האמת שגם אני לא חובבת את הדברים האלה, אבל אמא שלי חזרה מדובאי והיא הביאה את השוקולד, ואמרתי כאילו, טוב יאללה, ננסה. והאמת ש... יו, זה פשוט היה כל כך טעים,
באמת?
אין לי מה להגיד, כן, ועד היום אני קונה את זה פה במכונות של הבית ספר.
זה השיא, באמת שזה השיא שאפילו במכונות של הבית ספר יש את זה.
מספר 3, מצ'ה.
מצ'ה היא אבקת תה ירוק תכונה שמקורה ביפן, ולמרות שקיימת הרבה שנים, נכנסה לנו לתודעה רק בשנים האחרונות. היא חד משמעית אחד הטרנדים הבינלאומיים הכי חזקים היום, מהסיבה שהיא כבר נכנסה לנו לשגרה באופן מוחלט. בהתחלה, כמו שכבר הבנתם, מכל טרנד אוכל שהתפוצץ בטיקטוק, גם אותה היה קשה להשיג. יותר מזה, לא כל כך הבינו איך מכינים אותה בכלל. זה נראה מסובך, אבל בעצם די פשוט. לוקחים כלי מיוחד, קערה רחבה נמוכה, שופכים במים חמים ואת אבקת המצ'ה לפי איזה יחס שרוצים. המערבבים הם כלי מיוחד בשם צ'סן, כלי יפני מסורתי. אחרי כל זה, מוסיפים איזה חלב שרוצים, וזהו, המצ'ה מוכנה.
היום המצ'ה הפכה באופן מיידי לסמל סטטוס. כל אישה שנחשבת קלאסית, שותה ומזמינה אותו בבית קפה. בין אם היא בניו יורק או אם היא בתל אביב. משפיעניות רשת מנצלות את ההצלחה של הטרנד ומשתמשות בו גם באופן מסחרי. כמו נטע אלחמיסטר עם המותג שלה ביי נטע ומאיה קיי שהוציאה את הקולקציה המשותפת שלה עם 24/7. אפשר להגיד שבמובן מסוים עמד שהיית מסחרה, אבל עדיין קיימות יוצרות תוכן שמעלות אותה בצורה אורגנית שלא מנסה למכור שום דבר. כמו הדר לוי שמעלה מתכונים שונים וכל פעם מנסה לקחת את זה צעד אחד קדימה. אני חייבת להגיד שאני לא שתיתי את המאצ'ה, לדעתי זה פשוט סתם אנשים אומרים שזה טעים כדי לצאת קלאסית, אבל זה פשוט נראה לי טעם של דשא, יש כאלה שבאמת אובייקטיביים אומרים את זה, שזה פשוט טעם של דשא, ואני אפילו לא רוצה לנסות.
אני חושבת, כאילו ניסיתי כמה פעמים, גם הבנתי בכללי וגם מהניסיון שלי, שאם חלב שקדים זה יותר טעים מחלב רגיל או סוגים אחרים, לא יודעת, ניסיתי כאילו חלב רגיל וחלב שקדים, לא התחברתי כל כך, כאילו עם חלב שקדים זה היה יותר טעים, אבל באופן כללי לא התחברתי לזה, זה פשוט מאוד פוטוגני, זה יפה, גם מפתחים את זה ברמות, כאילו יש כל מיני מצ'טות, מצ'ה פרסק, דברים כאלה, כאילו, לא יודעת, אני פחות מתחברת, אבל זה יפה וזה נראה קלאסי.
מספר 2, סושי בורגר.
טרנד ממש חדש מהזמן האחרון. שילוב של צורת המבורגר וסושי במאכל אחד, מדובר על כדור סושי ענקי, בגודל המבורגר, שמכין ממש כמו סושי רגיל. ירקות ודג לבחירה, מצופה בפנקו מטוגן. הצליח ונהיה ויראלי מאוד בטיק טוק, וגרם לכולם לנסות להבין מה זה, איפה אפשר להשיג ואיך אפשר להכין בבית. המון יוצרי תוכן מתחום הפודיז, מעלים מתכונים ביתיים שונים, וכרגע לפי מה שאנחנו יודעות, יש רק רשת אחת בארץ שמוכרת אותו, אין אותה באזור יבנה. בגלל שהטרנד מאוד נחשבי, אנחנו באמת לא יודעות לאיזה מקום הוא יכול להגיע, ובטח שלא לכמה זמן הוא יישאר. מה שאנחנו כן יודעות להגיד, הוא ששתינו עוד לא ניסינו, ואנחנו ממש רוצות כבר לנסות אותו, ולראות ולהבין אם הוא באמת שווה את האייפ.
האמת שבאמת נראה הדבר הכי טעים בעולם.
נכון.
היא חולת סושי, ופשוט כאילו כל כך בא לי לאכול את זה, במיוחד שזה מתוגן, אני אוהבת את זה מתוגן, יש כאלה שלא, אבל באמת פשוט כאילו, אחד הדברים שאני הכי רוצה לאכול. כאילו.
אני מתה לנסות. אני אוהבת סושי, באמת לא משנה מה, לא משנה איך, אני מתה לנסות, זה נראה מפוצץ גם, כאילו, בקטע
כן,
טוב, ברמות. כזה דודה ספציפית.
זה דודה תמידי פשוט.
חן משמעית.
מספר 1, העוגה של דניאל עמית.
שמרנו את הכי טוב לסוף. אנחנו לא חושבות שיש מישהו שלא מכיר את זה, אבל אם לא, לחדש לכם. עוגת שוקולד ביתית רגילה עם שכבת שוקולד מומס וסוכריות, שנמכרת בקופסת מתכת בעלות של 140 ש"ח. העוגה היא מוצר חדשני, במרכאות כמובן, של משפיענית והבלוגרית האוכל דניאל עמית. כרגיל, כמו כל סערה סביב בלוגריות, הביקורות לא יכרו להגיע והיו נוקבות במיוחד. האם העוגה שווה את המחיר? האם היא בכלל טעימה? ואיך זה שלמרות רוב הביקורת השלילית, עדיין אפשר להשיג אותה בשום מקום?
לדעתנו, הביקורת האמיתית היא לא על מחיר העוגה ועל השווי שלה, אלא עלינו כצרכנים. היא גורמת לנו לחשוב על הדרך שבה אנחנו פועלים. האם נקנה כל דבר כי הוא של מישהו מפורסם, כי הוא טרנדי ואנחנו רוצים להיות חלק, או כי אנחנו באמת רוצים וצריכים אותו? את התשובה לשאלה הזאת אנחנו משאירות לכם. טוב, אני חושבת שהעוגה של דניאל עמית זה באמת שיח בפני עצמו.
חד משמעית.
אני אישית לא ניסיתי, אני די מתחרטת על זה.
אני גם לא ניסיתי, אבל האמת שאני באמת לא חושבת שיש צורך לנסות בכלל. זה באמת פשוט עוגת שוקולד רגילה שאפים, לדעתי נהיה קצת יבשה.
נכון, היא
אותה.
כאילו ממליצה לחמם, זה
כן,
מה שאומר.
כן, יש כאלה שכאילו אומרת שאפשר לחמם וכאילו אפשר גם לא יכול רגיל. אבל כאילו אני פשוט אוכל עוגת שוקולד ביתית שתעלה לי הרבה פחות בעזרת מצרכים שאני יכולה או לקנות או למצוא בבית. ולדעתי זה לא כל כך שווה את האייפ וזה סתם נותן...
כאילו גימיק, את אומרת.
כן.
זה גם, באמת זה לא 140 שקל, כאילו זה, לא. זה שקר. אם אתה מכרת את זה ב-140, אבל היה אפשר לקנות העוגות רק בוולט, ואם משלוח ועם דמי טיפול, 170,
כן,
160,
זה
כאילו,
מטורף לגמרי.
כמעט 200 שקל על עוגה.
זה מטורף לגמרי, זה באמת. זה כאילו, וזה שרק קונים את זה, גם אם זה משפיענים, זה פשוט נותנים לזה מקום,
אז היה, כי היא שולחת להם, הם לא משלמים.
אבל עדיין, נותנים לזה מקום, כאילו זה...
זה מטורף. תשמעי, המשפיענים, אני לא חושבת שכזה אכפת להם, כי הם מרוויחים יפה
נכון,
מאוד.
נכון,
זה שיח אחר, זה למקום אחר.
אנחנו היינו בר ורותם, תודה רבה שהקשבתם לנו.
ממליצות לכם לשמוע את הפודקאסט שלנו, מתקתקות.
היי, אני שלי, ויש את השנה שלי, יגאל גדות.
גל גדות היא לא רק שחקנית מצליחה, היא גם דמות שמייצגת בעיניי את ישראל בגאווה. גל נודע בשנת 1985. היא שירתה בצהל שנתיים כמדריכת קרב מגע, ובגיל 18 נבחרה למיס ישראל 2004. הפריצה הגדולה שלה הייתה כשהיא השתתפה בסדרת הסרטים מהיר ועצמני. אבל ההצלחה האמיתית שלה הביאה לה דמות וונדר וומן, שהפכה אותה לסמל של עוצמה נשית בכל העולם. מעבר לקריירת המשחק, היא גם יזמית, אימא לשלושה, ואחת הנשים הישראליות המוכרות והמשפיעות ביותר בעולם. בשנת 2025, גל בלטה במיוחד בזכות הדרך שבה השתמשה בקול שלה כדי לדבר על נושאים שהם לא קלים. היא השתתפה בסרט החדש של גיאה, בתפקיד מלכה מרשעת, ובמקביל התבטא על איך זה מרגיש להיות ישראלית בתעשייה עולמית. מה שהפך אותה בעיניי לאשת השנה, זה האומץ שלה. היא לא פחדה להביע דעה גם שידע שזה עלול ליצור מצבים לא נעימים. היא הראתה שאפשר להיות גם מצליחה וגם מפורסמת, ובכל זאת לשמור על מישהי במקום שהיא באה ממנו. בנוסף, גל מסמלת עבורי עוצמה נשית, ייצוג ישראלי וגאווה, כי היא הוכיחה שאפשר לשלב בין קריירה לבין ערכים, ולכן היא הבחירה שלי לאשת השנה.
יאללה חבר'ה סוגרים.
יאללה חברים סוגרים.
סוגרים שנה. תלמידי הרדיו של כל יבנה סוגרים את שנת 2025 עם כל מה שהיה מעניין בשנה החולפת.
יאללה נגמר הכל סוגרים.
היי, אני רלנה יחזקאל, ואיש השנה שלי הוא אלי שרבי. אלי נחטף בשביל העשירי 2023, ושוחרר משבי החמאס בשמיני לשני 2025, לאחר 491 ימים בשבי. אשתו ובנותיו נרצחו בטבח, ואח שלו יוסי נחטף ונרצח בשבי. אלי לא ידע במהלך השבי שכל משפחתו נרצחה. הוא סיפר ברעיון שמה שהחזיק אותו ונתן לו כוח בשבי, זה העובדה שהמשפחה שלו מחכה לו, ושיתף שאולי לא היה פה היום אם היה יודע אחרת. בחרתי באלי כי הוא דמות להשראה, אדם כל כך חזק שמספר את הסיפור שלו ומייצג את מה שעברנו כמדינה, מה שקרה לאזרחים שלנו בשביל העשירי. ואת הסיפורים שהחטופים שלנו עברו בשבי, שכל העולם צריך לשמוע. כששומעים אותו מספר את הדברים הנוראים שהוא עבר, מגלים לאט לאט כמה אמירות מלאות כוח וחיוביות ומפיץ. אלי מעביר לנו מסר מרכזי להיות מאושרים ממה שיש לנו, ולהעריך את הדברים שנראים לנו קטנים, אבל הם בעצם עולם ומלואו. אלי משתקם לאט לאט, עכשיו הוא השתתף בשבוע אופנה ישראלי, ואפילו ספרו חטוף הגיע לרב מחר ברמה בינלאומית.
ב-26 לעשירי, כאשר עדיין היו חטופים חללים בעזה, אלי שרבי, החטוף שחזר מהשבי, צעד ביחד עם משפחות החטופים בשבוע האופנה, על מנת להעביר מסר שבו יש להחזיר את כל החטופים החללים שעוד נשארו שם בכל מחיר. על ידם של החטופים ומשפחותיהם על הבמה, מעלה שאלה של מוסריות ואת שאלת היום שאחרי. אני אלה אביבי, ואיתי באולפן נמצאת מעיין לוי.
שלום.
ואנחנו היום נביע את דעתנו על הנושא. טוב, אז מעיין, בעצם את נגד הנושא. את רוצה להסביר לנו למה?
קודם כל אני אתחיל ואומר, אני לא מתנגדת בתוקף לכל מה שקרה ולכל המקרה. אני פשוט חושבת שלשלב את הנושא של החטופים ושבוע האופנה ביחד, זה לא משהו שצריך לקרות. אני חושבת שזה ניצול ציני של המצב. אני חושבת שנושא כל כך כאוב וקשה, צריך להראות אותו בדרכים שהם כאובים וקשים, בעיקר כשיש עדיין חללים חטופים. להראות את הצעדה הזאת, וזה הרגיש כמו צעדת החיים. עכשיו, זה משהו שהוא טוב, אבל לא כשאנחנו כרגע עדיין היינו בעת מלחמה, וכשעדיין יש חטופים חללים. אני חושבת ש...
אבל אולי זו בעצם כאילו הדרך של החטופים להראות שהם עוד נמצאים פה, שככה הם עוברים ממוות כמעט ודאי לחיים, ולהראות שזה לא נגמר, שהם פה, אבל יש עדיין אנשים אחרים שם.
אני מסכימה איתך, אני חייבת שאני מסכימה איתך. אני חושבת שיש דרכים אחרות להראות את זה. אני חושבת שעדיין לא צריך להראות את קידוש החיים בצורה כזאת, כשאנחנו עדיין נמצאים במלחמה ועדיין יש חללים חטופים שנמצאים שם, כמו שכבר אמרתי, ואני גם חושבת שהנושא הזה רק מעצים את הנושא של חטופים הם סלבריטיז, כי זה קורה הרבה בזמן האחרון ש... נדחפים לחטופים לחיים, גם החיים שאחרי, הם רק מנסים לחיות את החיים, ואת רואה כותרות, כאילו הם עכשיו זמר או איזה דוגמנית.
אבל לא בעצם הספיק לנו האבל? כמה אפשר כל הזמן לחזור על נושא בצורה שהיא עצובה וכואבת? אנחנו כבר שנתיים בתוך הבלגן הזה, בתוך כל הכאב. אז דווקא עכשיו, כשכל החיים חזרו, אז אולי כן, צריך טיפה לבוא לקדושת החיים ועדיין לזכור את המתים שעוד נשארו שם.
אני חושבת שיש משהו במה שאת אומרת. עם זאת, אפשר גם להגיד את זה על שנה שעברה, ואפשר גם להגיד את זה לפני חצי שנה, אנחנו שנה וחצי, אנחנו שנה בתוך הדבר הזה. זה לא משנה, כי זה המצב הנתון. בוא נהיה ריאליים, המצב לא בשמיים, המצב לא מזהיר, ולא צריך לראות משהו שהוא לא. כי אין מה לעשות, אנחנו חיים בישראל, וזה החיים שלנו, עם כל הכאב, זה החיים שלנו.
אבל אולי זה בדיוק מה שמייצגים פה, שעם כל הכאב של עדיין יש שם חטופים חללים, אנחנו פה עומדים ושמחים, כי זה מדינת ישראל.
כן, אבל אפשר להראות את זה, ואפשר לעשות את התקסים האלה, ואפשר לעשות דברים מסוימים. שבוע האופנה, זה לא המקום לזה. שבוע האופנה, כולנו יודעים מה זה שבוע האופנה, אנחנו רואים את זה בחו"ל, ראינו את זה גם בישראל. שבוע האופנה זה אופנה. שבוע האופנה זה להראות את היצירתיות, את היצירה. להעלות חטופים, לעשות מיצג כזה, מיצג במרכאות, כאילו הם בובות רעבה, לא לגיטימי בעיניי. חד משמעית לא לגיטימי. אני חושבת שיש 1001 מקומות שאפשר לעשות את זה, אני חושבת שהם עשו את זה בכיכרות החטופים, אני חושבת שכמו בטקס כשהם עשו את זה, שזה לגיטימי וזה טוב שהם יעשו את זה. לא בשבוע האופנה, שוב, זה ניצול ציני, זה בעיניי אפילו קצת מוריד מהנושא, זה קצת מזלזל בו, כי שוב, שבוע האופנה, שזה נושא של יצירתיות, שאת יודעת, בגדים, שזה קצת אפילו שטחי לפעמים, והחטופים.
באותה מידה זה גם משהו שמעלה מאוד לכותרות. את רואה, הם עשו את זה, ובום, כולם כאילו יודעים על זה, לא כמו מיצגים שיש כל הזמן חוזרים מכר החטופים. במיוחד עכשיו שבעצם המצב שונה, וזה כבר לא חטופים חיים שם. עכשיו זה משהו שיותר צריך לגרום לו כמו לעלות למודעות, כי עכשיו זה כבר גופות, זה כבר חללים, זה כאילו כמו ירד הערך של כמו מלחמה עליהם, אז דווקא עכשיו צריך לעשות דברים שיבליטו, שעדיין יש אותם שם.
אני מבינה מה את אומרת, אבל זה לא נתן את התוצאה הזאת, כי אני לא יודעת אם את רואה בטיק טוק וברשתות החברתיות, יש מים על הבן זוג שעלה עם החברה שלו, אני, סליחה, לא זוכרת את השם, הבן זוג שעלה עם חברה שלו ועשו איזה ריכוז כי הוא תמך בה מאחורה, וזה עלה הרבה יותר לכותרות מאשר המיצג של החטופים ש... אולי יזכירו אותו בחדשות, אבל מה שבאמת היה ברשתות החברתיות שאין מה לעשות, היום זה מה שקובע, זה היה זה. שזה שוב, זה שוב, זה איזשהו משהו שהוא כזה מצחיק ולא רציני, עלה לכותרות הרבה יותר מהחיילים החטופים, שהם יכלו לעשות את זה באיזשהו טקס או במיצג, שזה היה עולה, בדיוק כמו שהם עשו בקפלן.
אז איך נגיד, את היית חושבת כאילו, להעביר את זה בצורה שונה, שגם מראה שיש חיים, גם יש חטופים חללים, וגם מעלת המודעות.
אז שוב, כמו שאמרתי, שבוע אופנה פחות המקום, כמובן שאפשר לעשות את התפאורה, את יודעת, בצהוב, פרחים צהובים, הסמל של החטופים, חד משמעית אפשר, משפחות החטופים אולי בקהל, גם אפשרות. שבוע אופנה בעיניי פחות המקום להראות את זה. כמובן שאפשר לעשות את התקסים כמו שהם עשו, ואפשר עדיין לעשות את ההפגנות ואת המחאות, להראות שעדיין יש אנשים שם. וגם את זה אפשר לעשות בטוב, לא תמיד גם מחאות והפגנות זה דווקא שלילי. אף אחד לא אמר שההפגנות וזה חייב לבוא לידי ביטוי רק ברע ובאלימות. חד משמעית לא, הם יכולו לעשות את אותו הדבר בטקס יפה שמקדש את החיים ומראה לחטופים, אנחנו פה, אנחנו חיים, ואנחנו גם נשרוד ונעבור את זה, ואנחנו נשקם את עצמנו.
את חושבת שזה שכביכול החטופים הפכו לכמו סלבריטאים, זה בהכרח דבר רע?
אני חושבת שכן, כי תלוי, קודם כל תלוי גם, כמו שראינו מה ישם, רצתה להיות, וזה חד משמעית בסדר, וזה לגיטימי, כי היו לה חיים לפני. אנחנו לא יכולים להגיד לה מה לעשות, היא רצתה להיות לפני מפורסמת, וזה בסדר גמור, אבל כל אלה שבעל כורחם נהיו, שעולים לכותרות מכל דבר, הוא הלך ככה, והוא עושה ככה, ואת יודעת, כל צעד שני שלהם...
הוא הסתובב במקום.
בדיוק. כל צעד שני שלו נתפס במצלמה ועולה לגיא פינס או ישראל בידור. הם לא חלק מישראל בידור. הם לא חלק מהבידור. הם לא הבידור שלנו. הם בעל כורחם נהיו, וזה לא בסדר, כי אני חושבת שעידן הטלפון הזה, עידן הרשתות החברתיות הזה הביא את זה, וזה מזעזע בעיניי, שחטופים שעברו כל כך הרבה, ובעל כורחם נהיו מה שהם נהיו, זה לא בסדר, כי אני חושבת שהם רוצים את החיים שלהם חזרה, ואני חושבת שהם רוצים את הפרטיות שלהם, חלקם לפחות, מי שרוצה להעלות את עצמו למודעות, שיעשה את זה ובאהבה גדולה. אבל מי שלא, בוא ניתן להם לחיות.
תודה רבה מעיין, נעמת לנו מאוד.
תודה רבה אילה.
היי, אני נופר נבון, ואשת השנה שלי יובל רפאל. יובל רפאל נכנסה לתודעה הציבורית כשורדת של אחד האירועים הקשים בתולדות המדינה, הטבח בפסטיבל נובה. היא ניצלה ממוגנות המוות, המקום שבו עשרות צעירים חיפשו מחסה ונרצחו באכזריות. יובל בחר לא להיכנע לכאב על הזיכרונות הקשים, ולמרות הכל היא החליטה להמשיך הלאה. היא השתתפה בתוכנית הכוכב הבא לאירוויזיון, זכתה בה ובגאווה גדולה ייצגה את ישראל על במת האירוויזיון. במהלך הדרך היא נאלצה להתמודד לא רק עם הזיכרונות מהנובה, אלא גם עם גל של אנטישמיות ותגובות קשות כלפי ישראל, במיוחד משום שהתחרות התקיימה בזמן מלחמה. למרות הכל, יובל עלתה לבמה, עטופה בדגל ישראל, זקופה, חזקה ונחושה, והביאה לישראל את המקום השני והמכובד. בחרתי ביובל רפאל כשת השנה שלי, מפני שהיא מוכיחה לכולנו שגם מתוך כאב עצום אפשר לצמוח. היא הפכה את הסיפור שלה לאור ולתקווה, והראתה לעולם את היופי, האמונה והעוצמה שבעם שלנו. בעיניי, יובל מסמלת אומץ, כוח נשי ויכולת לבחור בחיים גם אחרי שחווים קושי גדול. היא מהווה השראה לרבים, במיוחד לדור הצעיר שמביט בה ורואה דוגמה לאמונה, התמדה וחוזק פנימי.
יאללה חבר'ה סוגרים.
יאללה חברים סוגרים.
סוגרים שנה. תלמידי הרדיו של כל יבנה סוגרים את שנת 2025 עם כל מה שהיה מעניין בשנה החולפת.
יאללה נגמר הכל סוגרים.
Good or bad bunny? אז מי זה בכלל bad bunny? שמו האמיתי.
בניטו אנטוניו מרטינז או קסיו.
נולד בפורטו ריקו והתחיל את דרכו המוזיקלית בהעלאת שירים לרשת. השיר
סוי פיור
היה הפריצה הראשונה שלו, והיום הוא אחד הכוכבים הגדולים בעולם. המוזיקה הלטינית עם סגנון שמשלב טראפ לטיני, רגטון ואלמנטים פורטו ריקנים. בשנת 2025 הוא התחזק עוד יותר, פרסם את אלבומו
דבי תראה אומס פוטוס, שזה בעברית הייתי צריך לצלם עוד תמונות,
וזכה לחשיפה עולמית. בד בני הפך לסמל של הצלחה עולמית במוזיקה בספרדית, וכל החלטה שלו יוצרת כותרות ומשפיעה על הקהל והתקשורת האמריקאית.
בשנת 2025 היו אירועים ונקודות מפנה בקריירה שלו שלו אותו לשיח הציבורי.
ב-29 לאוקטובר השנה, הוכרז שיופיע בסופרבול ב-2026, שזה רק מראה כמה הוא התפרסם לאחרונה. טראמפ בתגובה על ההחלטה,
I never heard of him. I don't know who he is. I don't know why they're doing it. It's like crazy. And then they blame it on some promoter that they hired to pick up entertainment. I think it's absolutely ridiculous.
הם מאוד שונאים אחד את השני. ידוע שטראמפ שונא מהגרים, והוא תופס את בד בני כאחד כזה, ואפילו באחד הרעיונות שלו הוא קרא לו מקסיקני, וזאת ממש גזענות.
הוא גם חושש להופיע בארצות הברית. הקהל שלו הם ברובו מהגרים, והוא לא רוצה לסכן אותם מול משטרת ההגירה.
הגיוני. ומה הסיפור שלו עם הודיה ואומר האדם?
אני אגיד לך מה. בסיופות של בד בני בדרך כלל הוא משתמש כתפאורה בבית שלו. ובסבב הופעות האחרון של עומר אדם באוגוסט, הוא ממש העתיק לתפאורה והשתמש באותו בית כחלק מההופעה שלו. פשוט אני באמת חושבת, לדעתי זה לא סבבה, זה ממש העתקה של הכל, של כל התפאורה שלו, וגם לבית בני יש סיפור עם הבית שלו, זה כאילו חלק מהחיים שלו ומה שהוא עבר וזה. ולקחת את זה ופשוט להעתיק את זה ממש אותו דבר, זה לא סבבה.
האמת שגם עודי העתיקה ממנו די הרבה, הוא מוזכר בלא מעט מהשירים שלה, והיא נותנת אופי דומה בשירים שלה. והשיא היה בשיר המפורסם של הפאפי, שבו התמונה של השיר הוא עתקה מהאלבום החדש שלו, הוא טבע אותה על זכויות יוצרים, והוא ירד מהפלטפורמות. אבל רק אחרי כמה זמן, הוא עלה מחדש עם תמונה אחרת. אז יוצא מצב שבגלל שהוא טובע אותה על זכויות יוצרים, אז אנשים חושבים שהוא אנטישמי, ויש עליו דיבור לא טוב במדינה.
וגם בדיוק הצד השני גם זה, בגלל שהיא הוציאה את התמונה החדשה, יש לה הרבה דגלי ישראל וממש עטופה בדגל וכזה, אז הם הוציאו אותו כאנטישמי קיצוני ואותה קיצוני. זה ממש עושה הבדל גדול בסיטואציה ומוציא אותה מהקשרה. וזהו, כאן אנחנו נסיים. זה הסיכום שלנו לבית בני לשנת 2025. תודה רבה שהאזנתם.
היי, אני רותם.
היי, אני יובל. ובאנו לסכם את השנה שעברה עלינו בספורט. אז רותם, בוא נזכר במה שעבר עלינו השנה בעולם הספורט.
התחלנו את השנה בסערה, שכבר בחודש ינואר, חוויץ' שכבר רצחליה עבר לפריס סן ז'רמן ב-70 מיליון אירו, מה שהתחיל בעצם את הקביצה הדירה שעבר המועדון הצרפתי השנה. אחרי תקופה ארוכה ללא הורים משמעותיים, קופצים לחודש המשוגע של השנה, חודש מאי, כשב-17 למאי, קריסטל פלאס זוכה בתואר הראשון שלה בהיסטוריה, לאחר שניצחה את מנצ'סטר סיטי 1-0 בגמר הגביע האנגלי, וחוללו סנסציה אדירה בכדורגל האנגלי.
וכעת לענייננו אנו, מכבי תל אביב זוכה באליפות המדינה בכדורגל, לאחר ניצחון על בית"ר ירושלים בתוצאה מעדידת של 5-0, לאחר אחד מהמרוצים הצמודים בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי, שיש שאומרים שהוכרע בבית הדין. לא עבר יום מאז, וכבר קיבלנו הפתעה גם מהענף המתחרה. פנרבחצ'ה, הקבוצה הטורקית, זכתה ביורוליג לראשונה מזה 8 שנים לאחר שניצחו בסדרת הגמר את מונקו הצרפתית.
ועכשיו, לאירוע החם של השנה בכדורגל העולמי, שהתרחש ב-31 במאי, פריז סן ז'רמן עושה היסטוריה כאשר היא מנצחת בגמר ליגת אלופות את אינטר מילאנו בתוצאה של 5-0, הניצחון הגדול ביותר בהיסטוריה של גמר ליגת אלופות, ומביאה לעצמה בפעם הראשונה בהיסטוריה שלה את ליגת אלופות. עוברים לעולם הנבחרות, כאשר נבחרת פורטוגל מנצחת את נבחרת ספרד לאחר גמר מותח שהוכל לאחר 120 דקות שהסתיימו בשוויון. בפנדלים נבחרת פורטוגל הראתה אופי כאשר ניצחה, ורובן נבש היה זה שכבש את הפנדל המכריע.
ואם לא הספיק לנו כל המתח, אז קיבלנו את אחת הסדרות המותחות בהיסטוריה של ה-NBA. כאשר שתי קבוצות שהן לא מהשמות הכי נוצצים, אך למרות זאת הציגו כדורסל ברמה גבוהה ביותר, וסיפקו לנו סדרת גמר שהגיעה עד המשחק האחרון. שם אוקלאומה ניצחה את אינדיאנה 103-91, ובכך זכתה בתואר אליפות ה-NBA. ועכשיו, האירוע העצוב והמפתיע של השנה מגיע בשלישי ליולי, כאשר דיאגו ז'וטה, שחקנה הפורטוגלי של ליברפול, נפטר בתדמה בתמונת דרכים, פחות מחודש לאחר שזכה בליגת האומות. אירוע זה הריד את העולם, וגרם למאות אלפים, אם לא מיליונים, להביע צער ולאלפי אנשים להגיע להלווייתו אשר התרחשה בפורטוגל, מדינת הולדתו.
ובמעבר חד, עוברים לענף הטניס, כאשר בטורניר הכי גדול שיש לענף הטניס להציע, טורניר הווימבלדון, זכה יאניק סינר לאחר שניצח בחצי הגמר את ג'וקוביץ' הגדול, ולאחר מכן את מי שסומן כרגע הכי טוב בעולם, קרלוס אלקראז. הוא זכה בווימבלדון והפתיע המונים. באליפות אירופה בכדורסל, שם זכתה גרמניה לאחר שניצחה את טורקיה בגמר, ומה עם ישראל שואלים? הודחה בשמינית הגמר ליוון החזקה של יאניס אנטטקומפו, שהוביל את נבחרתו עד לחצי הגמר.
חוזרים לארץ כאשר גלי וזיוי, אוהדי מכבי תל אביב השרופים, שחזרו לאחר שנתיים בעזה למשחק, והגיעו לאירוע שלא היה להם קל לצפייה. כאשר בית"ר ירושלים עשתה היסטוריה כאשר הביכה והשפילה את מכבי תל אביב 6-2 במגרשה הביתי, לאחר שלא ניצחה את מכבי תל אביב בבלומפילד מ-2014. אז רותם, אחרי שנזכרנו בכל האירועים הגדולים שעברנו השנה, מי איש השנה שלך?
איש השנה שלי הוא שי גילג'וס אלכסנדר, המכונה SGA. שי הוא כדורסלן בן 27 מקנדה, שמשחק בעמדת הרכז באוקלאומה טנדר. בעונת ה-NBA החולפת, שי זכה בתואר ה-MVP של הליגה, והוביל את אוקלאומה לעונה היסטורית בה זכתה ב-NBA לראשונה בתולדותיה, ובנוסף גם עשו יחס נדיר בעונה הסדירה של 68 ניצחונות ו-14 הפסדים ב-82 משחקים, סיימו במקום הראשון במערב. אם כל זה לא מספיק, שי גם קלה 34.2 נקודות בממוצע למשחק בעונת 24-25, והיה מלך הסלים של הליגה. את הסדרת גמר המונתחת מול אינדיאנה, שי סיים MVP של הפיינל 4, עוד תואר מרשים לעונה המדהימה שלו, ובנוסף, זכה להשוות למייקל ג'ורדן האגדי. לא יכולתי להתעלם מהעונה המדהימה הזאת, ולכן איש השנה שלי הוא SGA. אז יובל, מי איש השנה שלך?
איש השנה שלי הוא אליניב ברדה, מאמנה של הפועל תל אביב. אליניב הגיע לקבוצה פצועה, עייפה, ובעיקר לתוך לחץ מטורף ומתמשך שנקרא הפועל תל אביב. המועדון שהמבוגרים מבינינו מכירים ממשחקים במילאנו או בלונדון, הגיע לנקודת שפל חדשה, ואז קרה שינוי. אליניב ברדה הגיע לקבוצה בחלון העברות של ינואר, ומיד ראו שינוי. הקבוצה סיימה במקום הראשון לאחר שב-17 המשחקים האחרונים, מהגעתו הם ניצחו 15, עשו טקו אחד והפסידו משחק אחד. ברדה המשיך את המשימה שהיא החזרת הפועל תל אביב לקדמה, וכבר בעונה שלאחר מכן, הפועל תל אביב הגיע לגמר גביע הטוטו, וניצחו את בית"ר ירושלים בליגה, והוא נעדרים מול הפועל באר שבע, גם בגביע הטוטו וגם בליגה. ברדה מביא את השינוי שאוהדי הפועל תל אביב, וכל אוהדי הכדורגל הישראלי מחכים לו מעל ל-15 שנים, ולפי דעתי זה לא משאיר ברירה אחרת, אלא לבחור בו לאיש השנה.
הגענו לסוף התוכנית, וזה הזמן להודות לכל התלמידים שלקחו חלק בהפקה. אנחנו מתחילים את שנת 2026, ואני מאחלת לכם ולי הרבה כוחות לקראת השנה החדשה, ומי ייתן שתהיה טובה ומוצלחת יותר מהקודמת. תודה רבה שהאזנתם.
זהו להפעם, מקווים שנהנתם.
אנחנו תלמידי הרדיו של מגמת התקשורת בקריאת החינוך על שם גינסבורג יבנה. ואם אתם מעוניינים להזין לתכנים נוספים שלנו, חפשו אותנו בשירותי הסטרימינג השונים, או פשוט תיכנסו לאתר שלנו, kolyavne.co.il.
אנחנו כאן, כל יבנה.